דני, אתה קולט שבעוד שבוע אני בן 40?
דניאל, התחלה של תקופה נפלאה. אתה הולך לפרוח מפה. כאילו, התחלואים של הילדות אינם. כבר, אני מקווה. התחלואים של הזקנה עוד לא התחילו. יש לך עכשיו איזה 30 שנה לפרוח. הולך להיות כיף גדול, אני אומר לך באחריות.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
תשעת הפרקים הראשונים בפרויקט הזה עסקו בנושאים שונים הקשורים למשבר. זוגיות, גידול ילדים, הזדקנות הורים וכו'. פרק 10 קצת שונה. הוא מוקדש במלואו לאחד הפרפורמרים הענקיים בתולדות הרוק הישראלי. כמעט כל מי שנולד בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, גדל על טיסלם, עם הסולן הקריזמטי דני בסן. בשבילי, הוא היה גם השכן המפורסם בשכונת מורשה ברמת השרון, שהפך חבר קרוב של אבא ואימא. עם השנים התפתח ביני לבין דני קשר מיוחד, מהסוג שבו אנחנו יכולים לא להיפגש שנים, ועדיין להסתמס, לייעץ, ולהיות שם אחד בשביל השני.
שלום, אמילי.
מה שלומך?
איזה כיף לראות אותך. הרבה זמן לא התראינו, נכון?
גם הרבה זמן לא התראינו, כן. וגם אמרתי לעצמי שאני רוצה לתת לך פרק שלם, כי יש לך מקום גדול בחיים שלנו, שלי, של המשפחה.
לכבוד הוא לי, כן. האמת שאנחנו בילינו הרבה מאוד שנים ביחד.
אז תודה שבאת.
באהבה.
אני תוהה אם אתה מבין למה קראתי לך.
אם נתעלם ממה שדיברנו בדרך, אז אתה תצטרך לספר למה הבאת אותי, אבל יש לנו קרבה מאוד מאוד מיוחדת, לך ולי, לי ולאח שלך, עם ההורים, יש משהו בגדילה המשותפת הזו בשכונה, שתי משפחות עם ילדים פחות או יותר באותו גיל, שמאוד מאוד חיברו אותנו, ואני בעיקר, אתה יודע, הדור הצעיר מעניין אותי יותר מאשר אנשים מבוגרים. אני אוהב אנשים צעירים, אנשים מבוגרים זה לא מעניין. אז בילינו הרבה זמן ביחד, ודיברנו על הרבה דברים, ואנחנו חברים טובים.
לגמרי. כשהיית סביב גיל 38, 39, 40...
לפני זה, אתה זוכר שלקחתי אותך פעם לעשות לך אודישן לקריינות, כשהתקבעת לגלי צהל, שלקחתי אותך לאולפן,
כן.
ונתתי לך לקרוא טקסטים, הוא הספיק.
נכון, לגמרי, לא. אבא אמר שיש לי סמך. הלכנו לאולפן לבדוק אם זה נכון.
ולא היה.
לא היה. אהבתי מאוד.
אוקיי, שאל אותי.
כשהייתי בן 11-12, אתה עבדת עם ג'ולי שלז, הנהדרת, על בבא לובה.
לעבוד זה נקרא, זה משהו לא נכון, כאילו, לא עובדים על דבר כזה, זה דבר שפשוט קורה. ישבתי באיזושהי חברת הפקה באיזשהו צהריים, ישב איתי חבר מאוד טוב, סניר מרום קוראים לו, מפיק מאוד מאוד גדול, וסיפרתי לו את סיפור החיים שלי. הוא אומר לי, בואי נה, זה סרט. אמרתי לו, וואלה? אמר, כן. אז אמרתי לו, תעשה סרט. התחיל לקחת אותי לכל מיני במאים, לכל מיני אנשים, ולהכיר לי אנשים בתעשייה, עד שהגענו לג'ולי, וג'ולי מאוד מצא חן בעיניי, ואיתה יצאנו לדרך.
ויצא סרט חשוף ויוצא דופן על החיים שלך, שגם זכה בפרס האקדמיה הישראלית לקולנוע.
נכון.
איכשהו, לא יודע למה, נצרב לי בזיכרון שזה משבר גיל ה-40 הראשון שנתקלתי בו. זאת אומרת, במקרה שלך, חיפוש של אדם אחרי הזהות שלו, כשהוא כבר אדם מבוגר, עם 3 ילדים.
תראה, אני... היום הראשון שנולדתי זה היה המשבר הראשון שלי. אני באמת, כאילו בלי צחוק, אני במשבר כל החיים. משבר ילדות, משבר בגרות, משבר בגרות. אני, באמת, האמת היא שהחיים שלי, בגלל שהם לא חיים רגילים, זה חיים שרוב הזמן הייתי בתקופות של משבר, של חוסר ביטחון, של דיכאון, של מלא מלא דברים כאילו עברתי. ודווקא העניין הזה של האומץ להעיז ולסוע ולחפש מי אתה, קרה בשלב הזה שהגעתי לגיל שהרגשתי מספיק בטוח, כי יש לי כבר משפחה משלי, מה שלא היה לי לפני כן, והרגשתי מספיק בטוח כי היה לי לאן לחזור, לנסוע ולחפש כאילו מאיפה זה התחיל, מה היה שם, מה קרה שם. מבחינתי זה היה חור אחד שחור, גדול מאוד, פחד נורא גדול לגלות מה, אבל מצד שני סקרנות נורא גדולה, כי ברגע שאתה הופך להיות עץ שכבר נותן פירות, ואין לו שורשים, משהו פה לא תקין.
אתה אומר, עץ שנותן פירות, כלומר אבא לילדים כבר, אבל בעצמו סוחב תיק.
אין שורשים, לא יודע מי אני. אין לי מושג מי אני. אני יודע שהייתה לי אמא, מקסימה, שהביאה אותי מברזיל. זאת אומרת, הבן שלה, לא הייתי בן מאומץ או משהו, כאילו... אמא שלי ואבא שלי התחתנו בארץ, נסו לברזיל, אני נולדתי, הוא נטש, אנחנו חזרנו, והיא גידלה אותי עד שהייתי בן 20. ובשלב די מוקדם של חיי, גם היא נעלמה מחיי. והאפשרות הראשונה שלי לעמוד מול עצמי, וגם כן לא לבד, אלא הייתי צריך צוות, כאילו לא נסעתי לבד, כאילו היה לי אומץ לנסוע לבד. אז זה היה בעצם הפעם הראשונה שאמרתי, אוקיי, אני מוכן. לנסות ולבדוק ולהתמודד. אני חושב שהטריגר היה קצת לפני זה, במלחמת המפרץ. אתה חי חיים בארץ הזאת, ואתה מאמין שמה שהדור הקודם עבר, זה שייך לנחלת העבר, ואתה חי בארץ בטוחה, ואתה חי חיים טובים, והילדים שלך גדלים במקום טוב. ופתאום אתה מוצא את עצמך בחדר אטום, עם מסכות גז, עם ילדים בתוך, איך קראו לזה, לא זוכר.
ברדס?
לא, לפני הברדס היה ממד.
ממד, כן.
ממד, אני יודע, כן. מכניס ילדים בני פחות משלוש לתוך דברים כאלה. ואתה אומר, וואלה, כאילו, אין ביטוח שזה לא יקרה עוד פעם. ופתאום, מהמקום הזה שהייתי נורא ישראלי גאה, שכל מה שהתחבר לשואה, לעצבות של אמא שלי, לכל מה שהיא עברה, לכל העיבוד משפחה שלה, שאמרתי, זה לא שלי. כאילו, דחיתי את זה, לא רציתי להתעסק עם זה בכלל. פתאום הבנתי אותה. פתאום הרגשתי מה זה להיות בחרדה קיומית, שנופל עליך טיל כימי, כי לא ידעו מה הולך להיות, ושלום לישראל, נגמר הסיפור. זה היה הטריגר להתחיל לחפש. כי פתאום אמרתי, אני רוצה לדעת, ולא היה כבר את מי לשאול.
ויצאת כילד יתום, בעצם.
כן.
לפגוש את אבא בברזיל.
לחפש, איזה לפגוש? אף אחד לא ידע שנמצא אותו. אף אחד לא ידע שנמצא אותו.
אתה לא נורמלי.
אני יודע.
זה, אתה יודע, 30 שנה לפני שצופית גרנט עשתה מזה תוכנית בטלוויזיה.
צופית גרנט עוד שתה שתן, שתתה שתן עוד באמבטיה, בתקופה שאנחנו נסענו.
אוקיי, ואני אעשה ספוילר לטובת מי שלא ראה את הסרט.
כן.
עמכם הסליחה. אבל בבאבא לובה, אתה מגיע לאבא שלך. וזה לא ימי, זה לא ימי האינטרנט, שאתה עכשיו נכנס לפייסבוק, מוצא את אבא.
ממש לא. אחרי שבועיים, כאילו, סוג של, באמת, קרמה מטורפת, הצלחנו להגיע אליו, מצאנו אותו, מצאתי עוד שני אחים ושתי אחיות.
שאחת מהן הייתה בבר מצווה שלי.
זה נכון, כן.
לפני 151 אלף שנה.
לא, תעשה 40 פחות.
כן, בסדר, 27
שנים, כן.
אתה יודע, עשית פה דבר שהוא חיתות בפצע, וחד פצע. איך התמודדת עם זה אז? כדורים? מה עשית לפני שאתה הולך לפגוש את אבא שלך? זה מטורף.
תראה, כשהתחילו לדבר על זה כמשהו שהולך לקרות, הייתי בטיפול. ופתחנו את האפשרויות של מה אפשר למצוא, זאת אומרת, ירצה לראות אותי, לא ירצה לראות אותי. הוא בן אדם רגיל, הוא בן אדם לא נורמלי. הוא חי, הוא מת... אתה יודע, אתה פותח את כל האופציות, כי אתה הולך לפגוש בן אדם שבאמת, כאילו, יראו לך בן אדם ברחוב ויגיד לך, זה אבא שלך, אתה תגיד כן, כי אין לך מושג מי הבן אדם שהולך לעמוד מולך. אז הייתי בטיפול, ולשאלתך, היה לי בליומים בכיס, כאילו, כדורי הרגעה, וג'ולי, הבמאית, אמרה לי שלא תעיז לקחת. ואני הייתי נכנס להתקפי חרדה, ופתאום היא רואה אותי רגוע, היא אומרת לי, לקחת, אני אומר לה, כן.
ילד רע.
ילד רע, לא יכול להתמודד, מה אתה רוצה? ועוד דבר שנורא היה חזק בסיפור הזה, זה שהקיצוניות שהייתי נע בהם במצב רוח, זה או שהייתי נורא מצחיק, כאילו וקורא את כולם מצחוק וצחוקים וכאלה, או שפשוט בכיתי נורא, בכיתי המון.
הצלחת בשלב מסוים להתעלם מהמצלמה בזיכרון שלך, כן. או שזה תמיד היה
לא,
שם?
לא, היא לא, לא ראיתי אותה. לא ראיתי אותה, היה עליי מיקרופון...
נק?
אז לא היה נק, היה צ'סט יותר. והייתי הולך איתו לשירותים, והייתי, לכל, זאת אומרת, הוא היה איתי כל הזמן המיקרופון, כל הזמן עליי, ואני, כן, אני התנתקתי, אני לא הייתי מחובר, כאילו, לא מצלמה בכלל.
ואיך אתה זוכר את החוויה של המפגש הראשון?
מה שקרה, וזה סוד מקצועי, זה שאיציק פורטה לצלם, מרוב התרגשות, במקום לחוץ פלי, הוא לחץ סטופ. אז את הרגע של הפגישה אין לנו. כאילו, אנחנו גירדנו את זה מכל מיני מקורות. הרגע המקורי של הפגישה לא היה. זה היה מוזר. עומד איש.
איש זר.
איש זר לחלוטין. ואתה מבין שהוא קשור אליך כי הוא מדבר קצת עברית. עם מבטא בולגרי, ואז אתה מבין שזה כאילו זה האיש, כי אבא שלי, אתון בסן, הוא מבולגריה. והוא... התקנו אותו שאני הולך להגיע, זה לא הייתה הפתעה מוחלטת, כי הבת שלו, מוניקה, כאילו אחות שלי, פחדה שהיו יקבל את כיף לב, אז עשו לו מערוף וסיפרו לו לפני זה. הוא הביצה בטלוויזיה משלו.
וואו, לא ידעתי את זה, לא זכרתי.
רואים את זה בסרט, כן.
נכון, יו.
הוא הביצה בטלוויזיה משלו.
וזה כמו ששניים נפגשים באיזו פגישה עסקית, אז הם שניהם מקליטים, כדי כן, שלא כן, לא כן. ישחקו עם ההקלטות
בדיוק,
אחר כך.
בדיוק, אז כל אחד הביא את המקליטים שלו, וזה היה קצת מוזר. אני הייתי מאוד ציני, אני זוכר, שכאילו, הייתה בי מרירות, כאילו, אני מבין למה אני מגיע לחפש אותך, אבל מה אתה מביצה בצילום, וכל כל מיני שאלות כאלה, וששאלו אותי למה באתי, אז אמרתי, אם לא חיפשו אותי, באתי לחפש אני. כל מיני כאלה דברים. ואחר כך הייתה שיחה מאוד נוקבת, על למה לא חיפשת אותי, למה לא... הילד הנטוש יצא מאוד מאוד חזק החוצה באותה פגישה. ואז הוא סיפר לי כמובן סיפורים, שאחר כך ברבות השנים התברר שאבא שלי, פנטזיונר לא קטן, הוא סיפר שהוא היה במוסד. ובעצם הוא היה עסוק בלהיות במוסד. ובגלל זה כאילו הוא לא היה בקשר. אבל זה קשקושים. אז אני בשלב מסוים הבנתי אם יש לי עסק, ומציתי את הסקרנות, ומציתי את זה, ורציתי הביתה.
יש גם משהו של ניצחון שאתה שולט עכשיו בדציבלים. אתה רוצה ליצור איתו קשר? אתה יכול.
כן.
זה נתן לך כוח.
אני לא הרגשתי כך. אני חושב שאתה יודע, הוא מת ב-2009, ואני חושב שביום שהוא מת, הבנתי שכאילו אין יותר אפשרויות, כאילו חיפשתי שאולי בכל זאת הוא יתרצה, והוא ייצור איתי קשר, והוא ידבר איתי שיחה אמיתית, והוא ייתן לי את התחושה הזאת שאני הבן של שיקרב אותי אליו. זה לא קרה.
נעצבת כשהוא מת?
לא. האמת, הייתי ברביבה וסיליה, ברמת השרון. ואח שלי דייביס, שהוא קרוב אליי מאוד, וגם היה קרוב אליו מאוד, כאילו הוא מאוד אהב את אבא שלו, ציצל אליי מברזיל ואמר, דרגו מת. אמרתי לו, אני נורא מצטער. היו, באמת, אני נורא מצטער, אני מבין שזה נורא קשה בזה. אוי, 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 סגרתי את הטלפון, אמרתי, חגית, דרגו מת, בואי הביתה.
התנה גם ב... מסקלה כזאת של קצת לצחוק על זה, קצת רציני כלפי זה. את הכעס שחררת עליו?
אני חושב שכן, כן. אני יכול להגיד לך, אתה מדבר הרי על המשבר הזה של גיל ה-40, אני חושב שאחרי הנסיעה הזו, התפנה הרבה מאוד מקום לדברים חדשים. כאילו, זה איזשהו משהו שישב, פיל שהיה בחדר כל הזמן, האבא הזה, הנעלם, הנוטש, הלא קיים, שהוא קיים מאוד כנראה, גם בחסרונו וגם את הסיפור. ואחרי שעשיתי את התהליך הזה, ונסעתי ופגשתי וסגרתי את המעגל הזה, וגם הפכתי להיות גיבור נורא גדול בעיני המשפחה שם, כי אני איחדתי את כולם. זאת אומרת, המשפחה הזו הייתה מפורקת ומפורדת לגמרי. ילדים מהנישואים השניים, לא פגשו את הילדים מהנישואים השלישיים, אשתו שהוא התגרש ממנה, גם היא לא הייתה, ואני הצלחתי להביא בערב אחד קסום, את כל המשפחה הזאת ביחד לפגישה, בבית של אחת האחיות, ובפגישה הזאת היה הרבה מוזיקה, והיה הרבה צחוק, כי כולם מוזיקלים, והיה ערב באמת מאוד מאוד מיוחד, שהם מאוד מאוד זוכרים לי אותו, כמשהו שמאוד ייחד אותם.
ואתה בטח, אותם ימים, בתוך הטלטלה הזאת, צריך להיות מפרנס, בן זוג, אבא, רשימה חלקית. אתה זוכר?
וזמר כושל.
לא כושל, מה כושל?
אז כן, אז כן. הייתי זמר כושל אז.
דבר קשה, אתה אומר פה.
נכון.
אתה זוכר איך התמודדת עם כל זה?
שוב, הרבה אי שקט, אני, והרבה חיפוש דרך, והרבה מה עושים, באיך עושים, באילן אפשר לחסום את החלום הזה, לצאת מתחת לעץ הענק הזה שקוראים לו טיסלם, לראות שמש בעצמי, היה משהו שכאילו היה אחד המאוויים הכי גדולים בחיים שלי. למזלי, באותה תקופה הפכתי להיות אחד הקריינים המבוקשים ביותר. כך שמבחינת פרנסה, התפרנסתי מאוד מאוד טוב, וגם לא הייתי זקוק להרבה שעות עבודה ביום, זאת אומרת, הייתי נוסע לעשות קריינות, עם הקפה, חצי שעה, גג, הייתי מטטל להם את האולפן והולך הביתה. אתה יודע, כאילו באמת, לא לוקח הרבה זמן לעשות קריינות. אז הייתי מאושר מצד אחד, שאלף אני לא אבא נוטש, אלא אני דואג מאוד למשפחה שלי, שזה דבר שלא היה מובן מאליו, אתה יודע. אין לך ממי ללמוד, מה שלמדת זה שאתה לבד.
גם יש הבדל ענק, אתה הקדמת את זמנך בקטע הזה של האבא המעורב, המאוד חלק מהגידול של הילדים, היום זה כבר די טריוויאלי.
אני לא יודע, כאילו, אני חושב שהיו עוד אבות מעורבים בתקופה שהילדים היו צעירים, אבל מה שכן, זה שהארוחות המשותפות בבית תמיד, זה היה למחשיבות מאוד גדולה.
זה זיכרון ילדות גם שלי.
כן, אתה איתכם. היית מגיע אלינו, בדיוק, כן. בדיוק, ורפה, אחיך הקטן, שהיה פחות יותר בגיל של איזה, והיה חבר מאוד טוב של הילדים, אז הוא היה בן בית אצלנו.
תשמע,
כן.
בקטע הזה, אני מנסה לחשוב אם זה השפיע עליך גם בחרדתיות יתר, אתה חושב, במעורבות נורא, כדי לא להיות כמו אבא. זה היה נוכח אצלך?
אני לא חושב, לא, לא, לא. אני לא ראיתי אותו כפונקציה בשום פרמטר, באמת שלא, זאת אומרת, הוא לא היה. אז גם מה שאני מספר לך עכשיו על זה שכן הייתי, זה בדיעבד, כאילו, אתה יודע, אחרי הרבה שנים שמסתכל אחורה, אז אני אומר, וואלה, אני הייתי עם המשפחה שלי, יום אחד לא החסרתי, כאילו, לא הלכתי לשום מקום אחר. גם הרבה מאוד דברים שאולי הייתי יכול לעשות אחרת בקריירה שלי, לא עשיתי, כי הייתה לי מחויבות לבית, למשפחה. אבל היה שם הרבה מאוד תחושה של אובדן דרך, אני הלכתי לאיבוד.
אתה יודע שכשבן אדם מקשיב לך עכשיו ואומר, בוא'נה, זה דני בסן, פאקינג ספרינגסטין ישראלי, איך יכול להיות שהוא מרגיש לא אהוב, לא מחובק, לא שייך, בלי קרקע? זה, אתה יודע, לאנשים מאזינים, קשה לחשוב על סלבריטי עובר את מה שאתה מתאר. אתה מבין למה אני מתכוון?
לגמרי, כי אתה יודע, יש סביבי עילה של סולן, של להקת רוק נורא מצליחה, וגם הדימוי שלי הוא של רוקר קשוח ששותה וויסקי ויוצא לעשן בברים בלילות. ואני ההפך הגמור מזה, אני ילד נטוש. אני בן אדם שהקרקע רועדת לי מתחת לרגליים כל הזמן. אני קם בבוקר ואני לא יודע, לא היום, אז. אני הולך לבדוק אם הילדים נושמים. אני, באמת, כל מיני פעולות של, 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 של חרדה. אז יש את התדמית ויש את הדמות. ויש זה, הרגע בחוץ מישהו אמר לי, וואה, אתה דני בסן. אמרתי, לא, לא, אני דני, כאילו.
ככה גם אני זוכר אותה.
אתה זוכר אותי בתור דני.
אתה היית החבר הסלב של המשפחה, אבל אף פעם לא התנהגת ככה.
נכון.
אתה יודע, זה לא בדיוק אותו סיפור, אבל נועה אשתי היא מאומצת מגואטמלה, והיא נסעה לשם ב-2010, בחרה לא לחפש את המשפחה הביולוגית שלה.
רק לראות מה קורה מסביב.
לראות אם הם דומים לה.
כן.
בלוק, בגובה, בכל מיני דברים. אתה יכול להבין את ה...
לחלוטין כן, לחלוטין כן. עוד פעם, מה שקורה זה שכל אחד שגדל בלי השורשים האמיתיים שלו, שגדל בבית שהוא לא הבית הטבעי שלו, שזה לא ההורים שילדו אותו, הם אלה שגידלו אותו, שמרו עליו, הגנו עליו, חיבקו אותו, הולך לחפש את המקור. עכשיו, כל אחד עם הרזולוציות שלו. אני, היא רצה לראות את האווירה ואת המקום, ואיך נראים האנשים במקום שהיא גדלה, ואת האנשים הספציפיים שהולידו אותה, פחות עניין אותם, מקובל עליה לגמרי. אני, בגלל ש... יש לי, היו לי תמונות של אבא שלי, ושל סבתא שלי, ושל סבא שלי, זאת אומרת, כאילו, זה אנשים מיודעים, זה לא משהו ארטילאי, כמו שאצל נועה, שכאילו, שהיא נלקחה בתור תינוקת. אז רציתי לראות במי מדובר.
הייתה בך איזושהי מחשבה אחר כך, למה הייתי צריך את זה?
או לא,
שזה
לא,
היה
לא,
חשוב?
לא, זה וי מאוד מאוד גדול בחיים שלי, על זה שעשיתי את זה, ושצלחתי את זה, ושזה הפך אותי לאיש אחר.
חשבתי על עוד משהו אפרופו זה. הסרט הזה הוא מדהים, והוא מרתק, אבל הוא התפספס ציבורית, בגלל משהו מסוים שקרה באותה
נכון
שנה.
מאוד, נכון.
תחזיר אותי.
הסרט צולם באוקטובר 94, ונערך בתחילת 95, והוא יצא לקראת קיץ 95 לכל הקרנות בחורה בכל הדברים האלה, ובנובמבר 95 רבין נרצח. והסרט הזה היה, לפני הרצח, היה הדבר הכי מדובר. הסרט הזה הוקרן בטלוויזיה, הסרט הזה, ובאמת, התקשרו אליי מכל מיני מקומות, אנשים מכל הארץ, באמת, כל אחד עם הסיפור שלו, וכל אחד, הייתי כותל להמון המון המון אנשים שהזדהו עם, עם, עם הסיפור הזה, ואז בא הרצח, והכל נמחק. כאילו, נגמר.
אם אני לא טועה, באחד הפסטיבלים, או באחד מהתקסים, רבין אפילו היה.
זה נכון. היה באחד התרבות, חלוקת פרס, אז קראו לזה
אקדמיה לקולנוע.
אקדמיה לקולנוע, כמו שהיום קוראים אופיר, אני חושב.
כן.
מה שהיום זה פרס אופיר. הסרט זכה בפרס הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר של אותה שנה, ורבין היה באולם, וזה היה כבר תקופה שמאוד מאוד מאוד...
שלא ידעו אם הוא יבוא לטקס, אני זוכר שהיה דיון על הבטחה וכל מיני כאלה, אני כמעט בטוח.
אני לא זוכר כזה דבר, אני רק זוכר שכשהוא נכנס לאולם, כל האולם נעמד על הרגליים, והיו מחיאות כפיים מטורפות. הוא עלה לבמה והוא אמר משהו, ואז הוא אמר, יש לי פגישה עם איזה אמריקאי אחד, שאני צריך ללכת, אבל תודה לכם. והוא הלך, וזהו, ואז לא ראינו אותו יותר.
שבוע אחר זה?
משהו כזה. נדמה לי שזה היה ב-25 באוקטובר,
שבוע אחרי זה.
משהו כזה.
שיו, לא יאומן. אז בחוויה שלך, אנשים מופתעים לשמוע את הסיפור הזה עליך, כי לא כולם אז חוו את זה בצפייה בסרט, כי כל הנרטיב הישראלי השתנה פתאום.
אני אגיד לך, אני, וזה הפתיע אותי מאוד, אני לא ידעתי שזה ככה, אני נתפסתי בעיני אנשים כצפון בון מרמת השרון. אף אחד לא יודע עליי דברים. כמו שאתה, כאילו, אמרת קודם, אתה רוקר, אתה זה. הדימוי שלי היה ילד צפון בון מרמת השרון, שהחליט שהוא רוצה להיות כוכב רוק, בחר עוד חברים מרצליה פתוח וסביון, עשו להקה והצליחו.
כשבפועל גדלת בקריית גת אחרי שאבא שלך עזב אותך.
נכון, ובאתי עם אמא שהייתה אחות בקופת חולים.
אתה ישראל השנייה, השלישית, לא יודע, איזה ליגת.
לגמרי, תקשיב. קודם כל, אני, השם משפחה שלי נמצא בתפסים שכאלה שיכולים לקבל דרכון פורטוגלי.
אופה.
אז אני חצי ספרדי.
כן.
אוקיי? עכשיו, גדלתי בעיירת פיתוח, בדירה של שני חדרים, כשבחדר אחד גרה משפחה אחת, ואני עם אמא גרתי במשפחה, בחדר אחר. אז זה מוריד אותי דרכה מישראל הראשונה, נכון?
חד משמעית.
הלכנו ברגל לבית ספר, לא היה לנו אוטו, לא היה לנו מכונת כביסה, לא היה לנו שום דבר. כאילו...
לדעתי אתה קבוצה תחתית בליגת ישראל השנייה.
לגמרי.
אולי יורד לישראל
השלישית. אולי יורד לשלישית, לגמרי. לגמרי. אז זהו. רק מה, עם הרבה כישרון, אני חושב, באמביציה ומזל, הצלחתי להגיע ולבעוט בראש לישראל הראשון.
נקודת הפתיחה של השיחה הייתה על הקטע של משבר גיל 40.
נכון.
ומניסיונך, אני רוצה טיפ מדני בסן, איך לצלוח ולצאת לדרך טובה יותר, שלמה יותר, מקבלת יותר של המקום שלך בעולם?
אני חושב, קודם כל, לא להעיק על הסביבה שלך. זה דבר מאוד מאוד חשוב, לא באמת, כאילו, זה מאוד מאוד חשוב. אני, רק בשנים האחרונות, הבנתי גם מאשתי וגם מילדיי, שאני הייתי מאוד מאוד דומיננטי בתובנות שלי ובדרישות שלי ובזה שיסתכלו עליי ויראו אותי, ותמיד הייתי חייב להיות, אתה יודע, באיזשהו מקום במרכז העניינים. נגיד היה מגיע ילד ואומר, אבא כואב לי הראש, אז הייתי אומר לו, גם לי כואב את הרגל. זאת אומרת, כאילו הייתי מכניס את עצמי לתוך העניינים. אז קודם כל, לא להיות במקום הזה, ובאמת, להבין שיש עוד אנשים מסביבך ולראות אותם, זה דבר מאוד חשוב. אני חושב להבין שגיל זה רק עניין של נומרולוגיה, זה מספר, כאילו, זה שום דבר. מה שבאמת קורה זה איך שאתה מרגיש בפנים. אם אתה מרגיש עם אנרגיה טובה, ואתה קם בבוקר, ואתה שמח ומבסוט, ואתה... זה נותן את כל האושר. אני היום קצת יותר מבוגר מ-40.
נכון.
הפגזים כבר נופלים בחצר, מה שנקרא.
כן.
וזו התקופה הכי טובה בחיים שלי. עכשיו.
מעודד.
לגמרי. לגמרי, תדע לך. אני אמרתי לך, בתחילת השיחה שלנו, אתה בפתח התקופה הטובה בחייך.
דני מסן.
מה זהו?
אני אוהב אותך מאוד.
אני אוהב אותך הכי בעולם.
ורוצה להודות לך שבאת לפודקאסט שלי.
באהבה גדולה. מזל טוב.
תודה.
היום יום הולדת, היום 14 ליולי, יש לי יום הולדת, הוא בן 40.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.